השבת, פרשת אמור, עוסקת התורה בסיומה של הפרשה בבן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי. נטע את אוהלו בשבט דן, כפי שכותב לנו רש"י. אמרו לו, מה טיבך לכאן? אמר להם, אמא שלי משבט דן, אני רוצה נחלה עם שבט דן. אמרו לו, איש על דגלו באותות לבית אבותם. הולכים אחרי אבא. נכנס לבית דינו של משה, ויצא מחויב, אין מה לעשות, עמד וגידף. קילל, כלפי שמיה. משה רבנו לא יודע מה עושים איתו, בורא עולם אומר לו, הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה, וסמכו כל השמים את ידיהם על ראשו, ורגמו אותו כל העדה. ולבני ישראל תדבר לאמור איש איש, כי כלל אלוהיו, ונסח אתו. ונוקב שם השם עוד יומת, רגום הרגמו בו כל העדה, כגר, כאזרח בנוקבו שם יומת. פרשת מקלל. ואז קורה פה דבר שאין כמותו בכל התורה כולה. עוברת התורה לפרשת חובל ומזיק. ארבעה פסוקים. איש כי יקקו נפש אדם עוד יומת. מכה נפש במה ישלמן, הנפש תחת נפש. איש כי תן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו. שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן. מכה במה ישלמן וכולי. ומיד לאחר מכן, וידבר משה אל בני ישראל, ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו אבן, ובני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה. זה דבר מדהים. עוסקים בפרשת מקלל, התורה עוצרת, עוברת לקטע קטן. תמיד יש הרבה פעמים שהתורה עוסקת באותו עניין בהמשך, אבל במרווח כל כך קטן של מספר פסוקים, עוברים לסוגיה של חובל ומזיק, והורג אדם, ומסיימים בעונש שקיבל המקלל. היה ראוי שהתורה תסיים, אחרי שבורא עולם אמר למשה מה לעשות, ודבר משה עם בני ישראל, יוציאו את המקלל מחוץ למחנה והרגימו אותו אבן. ואז דבור לפרשת חובל ומזיק. אז מה ראתה התורה באמצע דין מקלל לעצור עם ארבעה פסוקים, וללמד אותנו דיני חובל ומזיק, באדם בבהמה או רג אדם, ואז לעבור לדין מקלל, לעונש שהוא קיבל. דבר נוסף שצריך להבין כאן, ספר במדבר עוסק באמת בכל הבעיות שנוצרו במדבר. כוח ועדתו והים כמתוננים. היה ראוי שפרשת המקלל תופיע בספר במדבר. עם כל שאר הדברים הנוראים שקרו שם. מדוע זה מופיע בספר ויקרא? ספר הקורבנות, תורת כהנים. ההסבר הוא. שאלות אילו מביאות אותנו להיכנס לסוגיה מאוד מעניינת, כמובן הבנה אחת בדבריהם של חז"ל, וזו הסוגיה של עוצמת הדיבור. הכוח שיש בדיבור. חז"ל מלמדים אותנו, שעל ידי דיבור אפשר להפוך מדבר ליישוב, ויישוב למדבר. כי המילה מדבר ומדבר זה אותם אותיות. אנחנו נחליט על ידי המדבר שלנו אם זה יהיה מדבר או זה יהיה יישוב. בשיר השירים נאמר, שמתארים אותנו כנסת ישראל, הוא מתברך נווה. מתברך הכוונה היא, הדיבור הוא נאה, הוא יפה. אנחנו על ידי דיבור יכולים להפוך מדבר לנווה מדבר. למקום של צמיחה וגדילה. או חס וחלילה להפך. יותר מזה, נאמר בגמרא, במסכת מועד קטן בדף י"ח, ברית כרותה לשפתיים. דאמר רבי יוחנן מנעים שברית כותה לשפתיים שנאמר ויומר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני ונער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה עליכם. אברהם הרי יודע שהולך להקוד את יצחק. ואם הוא הולך להקוד את יצחק אז זה לא ונשובה ואשוב. אומר אברהם, נכון, אני יודע מה אני הולך לעשות. אבל בורא עולם יכול להחליט מה שהוא רוצה כל רגע. אני לא פותח פה לשטן. אני לא אומר ואשוב. אני אומר מה? ונשובה. ויותר מזה, נאמר ביחזקאל, והבאתי אתכם אל מדבר העמים, גלות, ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים, כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים, והעברתי אתכם תחת השבט, והבאתי אתכם במסורת הברית. מה עניינה של הגלות? מה תכליתה של הגלות של מדבר העמים? להעביר אותנו במסורת הברית. איזה ברית? ברית כרותה לשפתיים. נבין כמה בדיבור אנחנו יכולים לבנות, או חס וחלילה להפך. מעניין. כהן בא לראות אם הבית מנוגע. והוא רואה בוודאות בשמונה בבוקר שהבית מנוגע. הוא מודיע לבני הבית, תזמינו מסעית, תפנו את כל הבית. בארבע גמור לפנות את כל הבית. ואז הוא נכנס ואומר הבית מנוגע. יוצא ואומר הבית מנוגע. הוא יודע את זה בשמונה. אבל האמירה היא זאת שהופכת את הבית להיות בית מנוגע וכל מה שהבית יתמע. כל עוד שלא הייתה את האמירה, אפשר להוציא את הכל ושום דבר לא נתמע. כי הרי כל עניינו של מצורע שהוא מוציא שם רע. אבל הפעם הראשונה שהתורה מזכירה מצורע זה ביום תארתו. למה ביום תארתו? הוא רוצה לברוח מהתואר הזה. כי מצורע זה גם קומפלימנט. מה הקומפלימנט? הוא מוציא את הרע שבתוכו. הוא מוציא רע. אז זה ביום תארתו, אז הוא הוציא את הרע. הבין את העוצמה שיש בדיבור, איך להשתמש בו בצורה הנכונה. וידוע הרי שלבורא עולם, יש פה בעולם שלושה שליחים. רוח, אש ומים. והוא מפעיל אותם, פעם אחד אחד, פעם את כולם. במבול היה השליח שנקרא מים. מגדל בבל, השליח שנקרא רוח, הפיץ אותנו על פני כל הארץ. בסדום, שליח שנקרא אש. במכת הברד, הנה אנוכי שולח את כל מגפותיי, אומר הגרא, מה זה כל מגפותיי? היה שם ברד, מים ואש, ביחד, ורוח שהעביר את זה על פני כל מצרים. לנו יש את זה גם, אותו דבר בפה. כשאדם מדבר, יוצא חום מהפה שלו, מסמל את האש. כי הדיבור יכול להיות כאש, אש מחממת או אש שורפת. כשאדם יורק, זה מסמל את המים שיכולים לשטוף, יכולים להצמיח. זה העוצמה שיש בדיבור. זה כמו אש, זה כמו מים, וזה כמו רוח. כן, כשאדם מדבר, גם יוצא רוח מפיו. רוח נעימה או רוח שמעיפה? זה התורה באה ללמד אותנו. התורה באה לומר לנו, כן, פרשת מקלל, באמצע הפרשה נעסוק בדין חובל ומזיק. מכה אדם, מכה בהמה, הורג אדם. כי זה יכול להיות לא רק באופן פיזי, שאדם מכה אדם, או חס וחלילה הורג אדם, גם על ידי דיבור. שנבין איזה עוצמה יש לדיבור, בדיוק כמו מכה אדם, מכה בהמה, או הורג אדם חס וחלילה. ולכן, זוהי הסיבה שהפרשה של המקלל מופיעה בדווקא בספר ויקרא. כי ספר ויקרא זה ספר הקדושה. באיזה קדושות אנחנו עוסקים? קדושת האדם, טומאה, טהרה, בכל ההיבטים. קדושת הזמן, השבת, החג, וקדושת הארץ, שמיטה ויובל. המפתח לכל הקדושות זה קדושת הפה. הפה הוא הגומר. אדם רואה, האוזן שומעת. אדם חושב, אבל הפה הוא הגומר. אז אם אנחנו בימים האלה של ימי ספירת העומר, שכל העבודה הגדולה זה לרומם את עוצמת הדיבור שלנו, שמכוחו אנחנו נוכל ליצור ולבנות ולעשות, אם נבין איזה כוח יש לדיבור, המפתח לכל קדושה נמצא בדיבור, המפתח לכל ברכה ולכל שמחה נמצא בדיבור. אם נראה את הדברים באופן הזה ובצורה הזאת, אז יתקיים בנו, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. נחזור באמת, לפנים בפנים, דיבר השם עמכם בחורב. ונזכמת לשמוע את קולו של המבשר, מבשר ואומר, שהגיע באמת זמן גאולתנו, מכוח העוצמה שבדברינו.